אתם למשפחה פודקאסט. בני עלייה. הרב נוח פלאי מלווה את הבחורים העולים לישיבות ומצייד אותם בחילים וטיפים שיעזרו לצלוח את הדרך החדשה.
רב שמן בן יחי לוי סיבני עלייהו והיימיותי.
שלום, שלום. אנחנו, ברוך השם, בעוד פרק בסדרה החשובה שלנו, בני עלייה. סדרה שמכינה בחורים שעולים לישיבה קטנה, לישיבה גדולה, ולא רק כל בחור שנמצא בישיבה ויש לו רצון להכיר, לדעת, לקבל עוד כלים וידע בשביל להצליח בישיבה. אז זה הזמן וזה המקום. והיום אנחנו באמת בפרק יוצא דופן. אני לא חושב שעוד נעשה כזה דבר, יש הרבה סדנאות הכנה ושיעורים, אבל כזה דבר אני חושב שעוד לא נעשה. יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד וחשוב, ולפני שאני אספר מי האורח, אז אני רוצה לספר סיפור. אתם תבינו מתוך הסיפור גם את ההקשר של הדברים ושל האורח שהגיע לכאן. אז יש לי בן יקר שלומד בישיבה, ובאתי לפני כמה שבועות, והצעתי לו שאני יקנה לו בנוסף לאוכל שיש בישיבה, אני אדאג לו להספקה של מאכלים לא כל כך פופולריים בישיבה, שזה אומר שקדים, אגוזים, יוגורטים, תפוחים. והוא אמר לי, רגע, אבא, באמת, נו, איך הסתכלו עליי? זה ייראה מוזר, מה, לחם מלא וכל מיני דברים כאלה. טוב, אמרתי לו, מה אכפת לך? תנסה. ואחרי שבוע אני מקבל טלפון. הוא אומר לי, תשמע, אבא, אני לא זוכר את עצמי הרבה זמן, ב9:30 בבוקר בסדר א', לומד בכזו חדות, בהירות והבנה, ובסך הכל שבוע שאני קצת מקפיד לאכול פחות דברים מזיקים, ולאכול דברים יותר בריאים. אז האורח שלנו, אתם כבר מבינים, זה מישהו שמגיע מתחום הרפואה, וגם מתוך עולם התורה ועולם הישיבות, קוראים לו דוקטור מיכאל פקטורוביץ', שהוא מנהל רשת של מרפאות, גם במודיעין עילית, באחי סמך, יועץ של גדולי ישראל, של ראשי ערים, של ארגוני חסד, גם בתחום הרפואה, רווחה, חינוך, ובנוסף, זה מה שמעניין ומחבר אותו עוד יותר לסדרה שלנו, שהוא לא רק דוקטור שיושב בקליניקות, אלא מחובר מאוד מאוד לעולם התורה ועולם הישיבות. בבית שלו יש זיצים ולימוד והרבה מאוד עשייה גם סביב עולם התורה ועולם הישיבות, וההיכרות של הדוקטור המכובד שהגיע לכאן זה גם מתוך המרפאות, אבל גם מתוך סלון הבית שלו והחיבור שלו לעולם הישיבות. אז שלום וברוכים הבאים לדוקטור הרב מיכאל פקטורוביץ'.
עליכם שלום, ערב טוב.
אז יישר כוח שבאת, אנחנו יודעים שזה ממש בין מקרה ואירוע לאירוע שפינית הזמן, וזה בגלל שזה כל כך חשוב לך. לא רק לנו באופן אישי, גם לך, אני יודע שהנושא הזה מאוד מאוד בוער בעצמות ממש. למה?
כי אי אפשר ליהודי שהוא כולו תנועה, הרי הולך ומוסיף, זה התואר שלנו בתור יהודים, ואנחנו צריכים כל הזמן לחפש מה עוד לעשות, כמו הסבים שלנו, אבות הקדושים, אברהם, שפתח עולם חדש, וכו' וכו' וכו', משה רבנו, שפתאום מצא וראה את הסנה, כל אחד במקום שלו, שרץ לראות דברים בסקרן, ומתקדם כל הזמן, ובעצם החיים זה זרימה. והיות וזה זרימה, אז ברור שחשוב לי, חוץ מלתת תרופה זו או אחרת, או לקטלג מישהו עם הבחנה כזאת או אחרת, לראות מה קורה איתו באמת, ומה כואב לו באמת, וזה חיבר אותי במהלך שנים רבות מאוד, מאז שהייתי ילד קטן, והתחלתי ללמוד רפואה בגיל 14, והייתי מחובר אז כבר לעולם המוזיקה, ועולם המדע על גווניו, וגם לעולם הפנימי. רציתי להבין מהו העולם הפנימי. למשל, בגיל 9 אמרתי שאני אעסוק בתחום של חיבור במערכת חיסון למוח. אז התחום הזה היה אפילו לא בטיטולים, כי בזמנים האלה עוד לא היה טיטולים אפילו, לפני 140 שנה, אבל זה מאוד מאוד היה ברור לי שיש את הקשר, כי שמתי לב, כשבן אדם יותר בלחץ, אז הוא יותר תופס דלקת גרון, או דלקת ריאות, או דלקת אוזניים, צינון, כשבן אדם פחות בלחץ, אז הוא פחות נדבק, והפוך. כשבן אדם תופס איזה דלקת גרון, אז הוא פתאום פחות צלול, הזיכרון, המצב רוח, הוא כולו מדודח.
כלומר, זה בעצם מה שקוראים לזה גוף ונפש. כלומר, השלכות של אחד על השני, של התנהגויות מול התנהגויות שמולידות בעיות גופניות, ובעיות גופניות שמולידות גם בעיות התנהגות וכולי.
בדיוק. הקשר הדדי הוא בעצם מייצג את הקשר בין איסחר לזבולון. מי שחושב את הזבולון זה רק מישהו שהוא מפרנס, איזשהו בעל יכולות וגביר, לא. זה סמל לגוף שלנו, שהוא משרת את המוח, שהוא משכן לנשמה, מי שלא שמע על זה אף פעם, אז הוא ישמע את זה כעת.
כלומר, גוף הוא הזבולון.
גוף הוא הזבולון, וכשם שיש הסכם וצריך להיות לא רק כבוד הדדי, אלא השכר הוא שווה, ככה אנחנו צריכים להתבונן ולהבין מה הגוף הזה עושה אצלי. ושאלתי את השאלה הזאת מבחינה יהודית והרפואית ביחד. וחיברתי את הדברים האלה ואני ממשיך לחבר את זה, ואני אביא לכם דוגמה קטנה. הרי אם יש לנו רמח איברים ושסע גידים, זה לא סתם הקדוש ברוך הוא תקע את המספרים במקרה, אלא הוא החליט שזה יהיה כנגד קדושת המצוות, הגוף הזה שלנו, האיברים האלה, כאלה חזקים או פחות חזקים או מדולדלים או חברים או מסכנים, כל אחד עם המעיים שלו וכל אחד עם החדשקונים שלו, וכאבי ראש וכאבי עיניים וכו' וכו', ונזלת כרונית. אז האיבר הזה הוא איכשהו קשור לעניין המצוות. מעניין, לא חשבנו על זה. לא רק זה, גם במסכת שבס מובא שנבראו גופים חדשים לפני מתן תורה. למה? בשביל מה? מה קרה? למה הקודש ברוך הוא עכשיו נתן את הגוף החדש, לא מספיק להוריד את הנשמה האלוקית, וזהו, גמרנו, אתה יהודי. הרי לגר לא מחליפים גוף, נכון? לא בונים לו עכשיו השתלת כל האיברים. אז למה אנחנו היינו צריכים את הגוף החדש? אז השאלות האלה מאוד מאוד מעניינות, וזה קשור לנושא שלנו היום. אני אספר להם סיפור מעניין, שקרה אתמול, הגיע אליי בחור מופלא ומתוק, ומספר לי הוא התחיל לא מזמן לקחת תרופות פסיכיאטריות כבדות, ושהוא לא מרגיש בן אדם בכלל. ממה? מזה שהוא למד באיזושהי ישיבה חשובה ביותר, ששם יותר מכל דבר חשוב עד כמה אתה נראה טוב, ועד כמה החיצוניות שלך והמקום שלך בחברה או מקום מספיק גבוה ואליטרי. ואפילו פחות אולי כמה אתה באמת ירא שמיים, וכמה אתה באמת למדן, וזה פגע בו מאוד מאוד מאוד, שמישהו שם אותו בכתלוג נמוך, והבן אדם פשוט הפך להיות חולה נפש, מזלזול אישי. ואז נזכרתי במחקר שהתפרסם לפני 3 ימים, שבעצם משתלם ביותר להיות ידידותי, שזה משתלם לבריאות ומעריך בהרבה את תוחלת החיים של הבן אדם.
זה מחקר מדעי בדוק, בדוק.
בדוק על הגויים, חברים, לא על היהודים אפילו. למרות שחזון איש אמר בפירוש שזה פלא בעיניו, איך אפשר מהמחקרים על הגויים ללמוד משהו על גוף היהודי, אבל הוא אמר שזה עובדה שאפשר ללמוד איכשהו. אז אני אומר לכם ש... המחקר הזה הוא אחד מסדרת המחקרים המופלאים, למשל, על זה שהנתינה ואכפתיות ודאגה ומצפוניות מעריכים חיים. במקום שהחבר'ה, כל אחד יחשוב על מקומו המכובד והמאורך, ואיך הוא נראה ואיך הבלורית נראית, מתברר שאם הוא רוצה להעריך את חייו ופחות להזדקק לאשפוזים ופחות לעבור אירועים מוחיים...
תהיה מנש.
בדיוק, תהיה מנש. אתה רוצה פחות אלצהיימר? גם הפתעה, המחקר מראה שהרבה פחות אלצהיימר ופרקינסון, שאתם יודעים שאנשים מסכנים לא בדיוק יודעים לחשוב, ורועדים כל הזמן, המחלות האלה מאוד שכיחות, אפילו בצעירים, והיום אחרי קורונה הרבה יותר. שאנשים בני 35 ובני 40 שמקבלים את המחלות, שהם בעצם היו מוגדרות כמחלות הזקנה, היום מקבלים את זה צעירים בעקבות הקורונה שעברה על בשרנו ועל נפשנו. אז בעצם אנחנו צריכים לחשוב, רגע, רגע, אני רוצה לחיות יותר זמן ולהיות גם צלול תוך כדי. בבקשה, תעזור לי להבין איך נהנים מלתת, איך נהנים מלכבד, ואיך נהנים לדאוג לזבולון שלי גם, כי זה אותה המערכת. כי בן אדם שלא יודע לכבד את גופו, הוא לא יודע לכבד את חברו, כי הוא לא למד שמה שנותנים לך מתנה, משכון, אם יש לך משכון, אם יש לך מתנה, תאריך את זה. למה קוראים לנו יהודים בכלל? מהודעה והודעה של יהודה. מי שרוצה לעיין בנושא, הוא יכול לשאול את המשגיח, את הראש אישי, ולמה זה יהודה, ומה זה הודעה, ומה זה הודעה, וזה קשור בעצם גם לשמחה. כי מי שיודע להודות, יודע לשמוח. מי שיודע להודות הודעה, ומי שיודע להודות על מקומו, הוא רגוע יותר, כי ברגע שאתה אמרת ככה המצב, אתה מסתכל בעיניים למציאות, קורא את המציאות, שאם אתה מרגיש לא טוב, אם אתה לא צלול, אם אין לך מצב רוח כמו שצריך, אם אתה פחות מרוכז, תבין למה זה, ואפשר להבין למה זה, כי בתהילים דוד המלך עליו השלום, שהיה די חכם ודי מבין כל אחד מאיתנו, ככה כתוב שהוא הבין בצרתו של כל יהודים, מסוף העולם ועד סופו, אז הוא אמר, מבשרי אחזה אלוקה, מה זה אומר, מה זה הסיפור הזה מבשרי, אלא מה, מאותם האיברים, מה הם מדברים אלינו, מאותו הכאב, מאותה חולשה, מאותו המיחוש, אני צריך ללמוד מה לעשות עם עצמי. ומה שמעניין, שיש מגבילות, מובא בהרבה ספרים קדושים, שמה שיש למטה יש למעלה, זאת אומרת, מה שיש בגשמיות, יש ברוחניות. ולכן אנחנו גם צריכים ללמוד איזה כמה נקודות קטנות, אז כדי לא להיות משוגעים, קודם כל להיות מודעים לעצמנו.
נהיה לפני שאתה ממשיך, אני רק רוצה לחדד את זה, כי זה מרתק. כלומר, בסופו של דבר, כשבן אדם נוהג באיפוק כלפי התזונה שהוא אוכל, אורח החיים שלו, אז באמת יש הגבלה, זה אותו בן אדם גם שיתנהג באיפוק כלפי חבר שפוגע בו. כלומר, אם אנחנו נגבוש מישהו, זה נורא מעניין באמת. אם אנחנו פוגשים אדם שהוא מאוד אימפולסיבי, הוא בעל כעס, הוא בעל גאווה, לא מן הסתם גם כך תראה היחס שלו גם כלפי הגוף שלו. זה אותו בן אדם שלא אכפת לו מה אוכל, והוא יאכל מעצבים, והוא יעשן, והוא יכעס, והוא יזניח את גופו. ממש יש את ההגבלה הזאת, אתה שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, זה לא רק על ה... כלומר, מי שישמור על הפה מלאכול מאכלים מזיקים, זה בדיוק אותו אדם שישמור גם מלהוציא דברים רעים. אני חושב שזה מופיע בכמה מהספרים.
עד משמעי, לא רק זה, אלא שמישהו חושב שעכשיו יש הר לפניו, אז הוא לא צודק. כי קודם כל, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה, עם בריאותיו, גם אפשר לשאול את המשגיח שלכם מה זה אומר. אבל אני אומר לכם מתוך ניסיון ומתוך הבנה מאומצת בנושא הזה, וניסיון של אנשים, פידבקים מאנשים, מה שהם מספרים.
קורא את זה יום-יום.
יום-יום, שבן אדם שטיפה מוריד ווליום בשטויות שהוא עושה, וטיפה מעלה ווליום בהולך ומוסיף בדברים טובים שהוא עושה, הן עם גופו, הן עם חברו, הן... עם מחשבה, דיבור ומעשה, וכוונות טובות ומחשבות טובות, ותוהר הלב, תבינו, יש גם, גם כזה תוהר הלב, אפשר להתפלל על זה,
אין.
ובן אדם שלא מסוגל להתפלל, ויש רבים מאיתנו שלא מסוגלים להתפלל, אפילו שתי דקות 18, שיעמדו בצד, או בפנים, וימלמלו מה שימלמלו, אבל יגידו בקשה אישית, אמיתית מתוך הלב, חצי דקה, לא שתי דקות. ויבקשו על נקודה מסוימת. וזה יהיה אותו סיבוב של ידית הווליום, שיעזור לו ללכת בדרך, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. מה זה המשפט הזה של חזל? זה משפט שמראה, כמו שדיברנו, מבשרי רחזי אלוקה. אם אני אעשה מאמץ לעשות פחות שטויות עם הגוף שלי, שהוא המפרנס של המוח, כמו שכתוב בשולחן אורך וברמב״ם, השנים שרוחים עולים למוח. מה זה אומר? זה אומר שאם בן אדם אוכל גרוע מבחינת הרכב, מהר מדי,
שווארמה, אני לא רוצה לעשות פרסומת שלילית או חיובית, שווארמה באחד המקומות המפורסמים, בתחנת דלק, מה שנקרא שהשווארמה סופחת גם את האשן, את הדלק, את הגז, באמת, זה טיבול מיוחד, זה טיבול יוצא דופן.
כן.
בשתיים וחצי בלילה.
כן, ולאכול איזה מהר מאוד,
כן.
לא לתת חס ושלום סיכוי למערכת העיכול להתמודד עם המשימה.
וכל הלקינוח גם.
וכל הלקינוח, כדי להציס כבר את כל העסק. אני אספר לכם סיפור מעניין, הייתי סטאג'ר צעיר מאוד, ובמיון של איכילוב הגיע ילד בן 11, מעולף, אפור, וכשנגעו לו בבטן, אז ידעו בוודאות שיש לו כרגע נקב אמור מאוד במאה, והוא חייב לעבור ניתוח דחוף ביותר, הריצו אותו לחדר ניתוח, רק בתור סטאג'ר שהיה קצת מחוץ למסגרת הסטנדרטית, אני אמרתי, חבר'ה, אני לא מרשה, הייתי מאוד קריזמטי, אמרתי, אני לא מרשה בלי צילום חזה ובטן, להריץ אותו לחדר ניתוח. והכרחתי אותם לעבור תוך 2 דקות, דרך רנגן, ומה ראינו שם? ראינו שם קיבה מפוצצת בגזים, מלאה בגזים, ומה התברר? תוך כדי שוחחתי עם האמא, התברר שהבחורצ'יק הנחמד, תוך כדי טיול, שתה, פה ושם זה יצא ככה, 7 בקבוקי קולה.
בטיול.
בטיול. והקיבה שלו דחקה את הלב. ודחקה את הלב. ולכן הוא התעלף, הוא היה כמעט בדום לב, ואנחנו שחררנו לו את זה עם הזונדה, עם הצינור, והיה זה הצליל כזה, אוף!
וואו, וואו.
כמו בלון ענק כזה, מפתח, והוא כזה מול העיניים, כמו בניסים, בספרים נהיה ורוד, חוזר להכרה. הקיצר, מה אני אגיד לכם, כשאנחנו מציסים עם כל איזה שוורמה,
השן הזה שולל,
או איזה כמה קרואסונים רציניים,
בורקסים.
או איזה 15 רוגלח מעניינים, קצת ישנים, או מה שאנחנו לא שמים לב, או הבורקס בלתי אפוי בעליל, ודברים כאלה, כי הבצק לא אפוי דרך אגב, חברים, כשאתם אוהבים בורקסים, אני אומר לכם בסוגריים, לא לאכול אותם, אבל אם כבר אכלתם, תבחרו את הבורקסים קצת יותר אפויים, כי יש שם לא בצק, אלא בצק קצת יותר אפוי, אז קצת יותר קל להקל אותו, הוא נהיה טיפה פחות מזיק. עוד סיפור מעניין, שקראו לי בשבת האחרונה לבדוק חמור. שמעתם? אני לא וטרינר, אני באמת לא מטפל בחיות, יש לי מה לעשות בחיים.
במושב.
במושב יסודות, ניגש אליי בחור בדרך למקווה לפני התפילה, ואומר, יש פה חמור פצוע, הוא לקח אותו בהשלה, לא יודע לצורך פרנסה, לא יודע לצורך מה, והיות ובלילה בזיץ אני סיפרתי על חמורו של משיח, שהוא היה לבן, שהוא יהיה לבן, מה זה חמור? זה
בעצם
חומר שאנחנו רוכבים עליו, ואנחנו מתגברים עליו, כמו שכתוב, וחבש את חמורו, אנחנו אומרים, מה זה חבש? זה בעצם תפס והשתלט.
מתחלפת בקף.
בדיוק, והוא יודע להתמודד עם החומריות שניתנת לו, עם הגוף עלי שלו, ועם החומריות של העולם, אז בעצם זה כוחו של משיח. אז פתאום מציגים לי חמור, כמעט לבן, הוא היה קצת מלוכלך, והבחור אומר, יש לו שפשוף קטן, ואז הוא מראה לי, פצע ענק ואדיר, מזוהם, כולו עם מלא זבובים, עם רגל שבורה, ואמרתי לעצמי, זהו, זה השיעור שאמרתי בלילה, שכל הבעיה שלנו, למה אנחנו עוד לא זכינו היום, למשיח עם חמורו, בגלל שאנחנו מסתכלים על התופעות, באמת כואבות ודממות, ומזוהמות, מסתכלים עליהם, זה כלום, זה שום דבר, זה שפשוף, כן, כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, עושים שטויות וחושבים שטויות, ומדברים שטויות,
זה שום דבר, לא, מה אתה רוצה, אני צעיר, אני אבטא, זה בסדר, כל החברים עושים את זה.
ברור, ברור, ולא רק זה, שיש את הצד השני של המטבע, יש את החבר'ה הנרבים, הכפייתיים, שהם 500 פעם נותנים ידיים, ו-250 פעם אומרים שמה ישראל, אני לא מדבר על המנהגים, אני מדבר כרגע על באמת אנשים, שהמוח שלהם התחיל להתבלבל, וזה צד השני כביכול, של הזלזול, בדברים הרוחניים, או גופניים אפילו.
למרות שהוא מצידו הפוך, הוא מגיע ממקום של אני מחמיר, אני בחור ששומע אותנו ומרגיש כזה דבר. מחשבות תורדניות, או כפייתיות בעשיית מצוות, בשמה ישראל, בניקיון. באמת צריך לדעת, זה לא צריך להיבהל מזה, אבל כן כדאי, מהר מאוד, בקש עזרה.
ברור.
כי זה לא, זה לא...
או, אמרת עכשיו את מה שאמרת, זאת אומרת, הוא גם אומר על הפצע המדמם, הוא אומר שזה שפשוף. אותו דבר.
כן.
למה? רק מצד השני. למה? כי בעצם הוא לא רואה את המציאות האמיתית, כשם שאותו אחד שמתעלם, מהגירעון הרוחני שלו, הוא גם מתעלם, רק מצד השני. מה שמאחד, זה התעלמות מהמציאות. אני מבקש מאיתנו, מעצמנו גם, אני מתאמץ לעשות את זה, ואני מבקש מאיתנו פשוט להסתכל על המציאות, חברים, שמשתלם להיות נורמלי. מה זה נורמלי? להיות מנש, להיות חושב, להיות עושה משהו עבור עצמו ועבור אחרים, אתם יודעים שהיום זה כבר לא באופנה בכל העולם כולו לאכול זבל. זה רק בארצות הכי פשוטות, בארצות המתפתחות, באפריקה, בכל מיני פינות החשוכות של רוסיה ואוקראינה, וכל מיני מקומות שלשם אור ההשכלה כביכול, אור המדע לא הגיע, ואני רוצה להגיד לכם סוד גדול שאמר לי, רבי יצחק זילברשטיין, יחד עם עוד רופאים, הוא אמר דבר כזה, שהמחקר האמיתי, מה זה אומר מחקר אמיתי? שבמשך שנים הוא נבחן כמציאותי, מחקר כזה קובע לחלוטין להלכה. מה זה אומר, חברים? דבר פשוט, ואני אומר זה גם לנרוויסטים, וגם לאנשים בריאים לגמרי, אומר להם דבר פשוט מאוד, שהקדוש ברוך הוא אמר משפט מבעיל ועמוק, ואנשים לא מבינים מה שהוא אמר. הוא אמר, הלוואי אותי עזבו, ותורתי שמרו. אני אמרתי דיוק היום לעצמי, ונחרדתי מזה, כי לא כתיב בתורתי למדו, כתוב תורתי שמרו. מה זה אומר? אם אתה תשמור שולחן ערוך, ובשביל זה צריכים ללמוד קצת הלכות, וזה לא באופנה, חברים, אנחנו יודעים את זה טוב מאוד. בוודאי לא באופנה ללמוד הלכות שמירת הגוף, חברים, אף אחד לא פותח את זה.
כן, וזה בעצם מה שאתה אמר, אמרת, זה משהו בין של המודרניים, המסכילים, זה בשביל הרצליה. אני חושב שאתה אמרת לי, שלדב, מצד אחד אנחנו לא רוצים לומר את זה, מצד שני אין ברירה, שאנחנו כציבור, שהוא הציבור הכי נפלא והכי יקר, אבל כל מה שנוגע למדדי הבריאות, אנחנו מתחרים עם רצועת עזה.
לגמרי. משתווים לצערנו. ממש ככה. אנחנו מאחרים מאירופה, שכוללת את הטורקים ואת הרומנים, ואת כל מיני ערבים שגרים שם. זאת אומרת, אנחנו פחות מהם במדדי הבריאות. למרות שרפואה שלנו, רפואה קהילתית, היא רפואה למעשה הכי טובה שקיימת היום בעולם.
למה יש, הרי אנשים רוצים לחיות, אנשים רוצים ללמוד טוב, אנשים מחויבים, ואני מקווה שאנשים מבינים שהדברים האלה הם דאורייתא. זה לא פריבילגיה, זה הלכות, זה בסיס.
לא מבינים.
לא מבינים.
לא מבינים. זה העניין. אני דיברתי שלשום עם ראש כולל, יהודי יקר מתוק, בעל מידות, ראש כולל, אחד האנשים, התלמידי חכמים המתוקים שהכרתי, אבל מה? יש לו אבנים בכליות, ויש לו משקל שלו 120 קילו, לא יכול להגיד בלי נערה עליו, אבל למשקל אני רוצה שקצת ישתנה, והוא סובל, ויש לו כאבים והתקפים, והוא מתאשפז, וכשאני אמרתי לו מילה שולחן ערוך, הוא פשוט פתאום נרעד, פתאום התעורר, ופתאום הוא הסתכל עליי, והבין שהוא באמת לא חשב לשולחן ערוך. דורייסה. וראיתי דמעות בעיניים שלו, והבנתי שפשוט אנחנו בדיוק בנקודה היום הסופית של אין גלות אלא בדעת. אמרנו, הפטרה, מצפון תיפתח הרע. מה זה תיפתח? תיפתח הרע זה אומר, תיבקע ונראה את האמת בפנים. שאם עשיו נראה כאילו מעודן היום בדורות האלה, הוא נראה חמוד, כן. הנה בבקשה, רוסיה הורגת אנשים בלי חשבון, לא אכפת לה מאף אחד, וכולם יודעים שזה עשיו. אז כל האינטרסים שהיו כאילו מתחת לבני השטח, היום זה ברור שזה נפתח, זה מראה לנו, אותו דבר הקודש הוא מראה לנו בעזרת הניסיונות שעברנו בתקופת קורונה, מה זה השמנה למשל, שהיום זה מוגדר כמחלה המסוכנת ביותר, חברים. זאת אומרת שמי שהיום לא מטפל בהשמנה של עצמו...
היום הרבה יותר צעירים שמנים, אפילו אני זוכר שאני זוכר, אתה רואה עם ילדים קטנים, בחורים, נכון, ממש חוויות.
נכון. ואחוזים עלו בפי כמה בשנות קורונה, למרות שהקורונה הוכיחה שהשמנה זה מחלה הכי מסוכנת, ובלתי תלויה בגיל. זאת אומרת, הכי הרבה אנשים, לא על אף אחד מישראל, נפטרו ונפגעו והיו בטיפול נמרץ, מהשמנה, גם אלה שהם היו צעירים.
יצר סיבוכים.
יצר הכי הרבה סיבוכים.
שמע, אני, תוך כדי שאנחנו דברים, אני אומר, לא היינו צריכים לעשות פרק אחד, אלא סדרה שלמה. מי יודע, אולי יום אחד. אבל בגלל שאנחנו קצרים בזמן, ואנחנו רוצים להיות ממוקדים, אז שומע אותנו עכשיו הבחור, וקצת הבלנו אותו, אבל לא זאת כוונתנו, כוונתנו בסך הכל לעשה טוב. אני חושב שאחד האמירות שאתה אמרת לי גם, באחת ההזדמנויות זה, שרובנו מסתכלים על הגוף כעל מטרד, או על האיברים שלנו כעל איזה אויב, ככל שאנחנו מתבגרים, כל מיני דברים שהם נמצאים בפנים ומאיימים על חיינו, ולא, צריך להבין שהם ידידים שלנו ומצפים לתשומת לב שלנו, הם לא נגדנו, הם בעדינו, הגוף רוצה לרפות את עצמו. אז אנחנו כן נרצה בזמן שנותר לנו להיות ממוקדים ולהיות פרקטיים. שומע אותנו בחוץ, אומר כן, אני רוצה לחיות יותר טוב, אני רוצה יישוב הדעת, אני רוצה, אני מבין שהדברים, הגוף שלי משליח על ההתנהגות, וההתנהגות משליחה על הגוף, אבל בוא ננסה בכל זאת, בזמן שנותר לנו, כן ככה לעשות איזה מין שולחון אורך קטן okay. כזה, של עשה ולא תעשה.
אוקיי.
Okay. כמובן, אי אפשר לשנות הכל, ולא צריך להיות קיצוני, ולא מצפים ממישהו שיוכל בישיבה בארוחת בוקר קינוע, ובארוחת צהריים יחזיק כלח גזר וקולורבי, וישתה מיץ פטרוזיליה עם ג'ינג'ר. זה מאוד מאוד בריא. אנחנו ריאליים, אבל תמיד יש, כמו שאתה אומר, מוסיף והולך בטוב, ולהשתדל להמעיט ברע. אז בואו לי ברשותך, דוקטור, בואו נחלק את זה, באמת, כמו שאמרת. נתחיל דווקא, כן, בנושא שאתה, מבחינתך הוא בריאות עוד לפני כל הדברים האחרים, זה בריאות הדעת. באמת, מה זה אומר? בדקה אחת, מה זה אומר מבחינת הבחור, שאנחנו אומרים לו, גם הדעת שלך היא חלק מהמערכת של הבריאות, גם השכל שלך, גם מה שנקרא יישוב הדעת, גם זה חלק מהשמירה על הבריאות.
אז קודם כל, צריכים לחפש בעצמו את הנקודות הטובות שאתה באמת מרגיש שאתה טוב בהן. כי חשבתי על הדבר, ואהבת לרעך כמוך, או ואהבת את השם אלוקיך. הרי בן אדם בכלל שלא יודע לאהוב, ויש רבים מאיתנו, בחורים רציניים ביותר, שהם פשוט לא מעריכים את עצמם, בכלל,
רואה את זה יום יום,
והם נכון. לא יודעים מה זה אהבת, בכלל. הם לא אוהבים. עכשיו, מי שלא יודע לאהוב את עצמו, הוא גם באמת לא יודע לאהוב את הקדוש ברוך, הוא מפחד אולי. הוא לא יודע להעריך את חברו, הוא מסתכל עליו מה הוא חושב עליי. אולי, אולי ככה, אולי ככה, הוא חושד בו. למה? כי הוא לא למד לאהוב את עצמו. עכשיו, האלף בית הזה, לאהוב את עצמו, זה פשוט לשבת עם דף ועת, ולכתוב יומן ברדישוף. אני קורא לזה יומן ברדישוף.
לכפסות.
כן, לכתוב כל יום, רק דברים שראית בעצמך, שהצלחת בהם, ושמצאת חן בעיני עצמך בנקודות א', ב', ג', ולרשום רק את זה, לא את הדברים השליליים. ושתהיה מחברת בצבע ירוק, מרגיע, כמו דשא, שאתה כותב שם את הדברים האלה, כדי להעריך את עצמך. ברגע שאתה תדע להעריך את עצמך, אתה גם תדע להתפלל לנקודות החזקות, שהם יתפסו את המקום הדומיננטי אצלך. למשל, אתה יודע... בלימוד משהו מסוים שאתה יכול לעזור לחברך, יופי, תפתח את זה, תתחיל לתת מזה, לעזור לאחרים, על ידי זה אתה גם תמצא בעיני חברה, חן הרבה יותר, וגם ייפתח לך המקום הרבה יותר טוב, לדעת עוד דברים ועוד דברים ועוד, יהיה לך סייעתא דשמיא, כי בן אדם...
זה שהוא... מביא לשמחה.
נותן סיפוק ושמחה. רבי שלי...
ולא צריך להכביר במילים, כמה שמחה היא המנוע הכי חזק ומשמעותי, גם בבריאות הגוף.
ברור, כי זה וספסיאנוס. יש לנו איזה דינה דגמורי, שכלי אדם שלא יתרחבו, היא בשורה טובה.
זה טוב שכלי אדם מתרחבים?
הם מתרחבים ומזרימים יותר דם. אז בן אדם מרגיש יותר חזק, המוח מקבל יותר דם אורכי, יותר דם טרי.
שמחה היא תמיד הרחבה.
חד משמעית, חד משמעית.
נכון, אגב, אני תמיד פעם עשיתי מחקר לעצמי, שכל התנועות של סגירה, אפילו עצבות, נכון? הסמיילו, הן תמיד הולכות פנימה, הן נסגרות.
ברור.
ואילו פינום על השיר כיום, או לשני אורינה, הכל זה פתיחה. כל הדברים של הרחבה ופתיחה, הם תמיד באים בהקשר של אופטימיות, של שמחה, ודברים של סגירה, של עצבות, אפילו יותר אדם מקווץ את הידיים, ומקווץ את הפנים. כל התנועות הולכות פנימה, ושם אתה יודע, קורה משהו באמת שהוא שלילי. ממש הצמצום מול הרחבה.
נכון, ולא רק זה, שאנחנו הרי יודעים שרבי נחמן זצ"ל הציע לבן אדם ש... לא מרגיש שמחה בכלל, מדוכדך, עצוב וכו'. פשוט לעשות פרצופים מצחיקים, ובאמת הוכיחו שחיוכים וכל מיני פרצופים, ומימיקה עשירה, תנועתיות, שריר הפנים העשירה, מפעילה מערכת זרימת הדם במוח, שמפעילה יותר יחס נכון בין דופמין לסרוטונין, כל מיני חומרים.
למרות שזה מעושה, למרות שזה כאילו מעושה, כרגע מתחיל מייסף.
אבל לפיזיותרפיה, כמו שכשאנחנו עושים פיזיותרפיה, לאלה שעברו לעולנו אירוע מוחי, או תינוקות שנולדו קטנים, פגים וכו', על ידי זה אנחנו מעוררים את האזור במוח, וזה דוגמה רוחנית דרך אגב, כשאנחנו, מה שנקרא, התעוררות הדלטטה, כשאנחנו פה מתעוררים לקודש בוחו, אנחנו גורמים לנחת למעלה בשמיים שממתיק את ה...
בקיצור, בחור יקרים, אתה מקשיב לנו, וחלילה נפלת לעצבות, ושום דבר לא עזר, תדאג שחברים לא ייכנסו לחדר שלא יצחקו עליך, או שכן, תעמוד מול המראה, תעמוד על הראש,
בשירותים.
תרקוד, תשים אוזניות, ותקפוץ, ותרקוד, גם אם זה נראה לך הכי מוזר, ופתאום תראה שמתחילים לקרות דברים טובים, ואני אומר את זה גם קצת מניסיון, גם אני עשיתי את זה מדי פעם.
לגמרי, גם אני.
תיבות צמיחה, זה בסדר, תעשה דברים, זה עובד מצוין.
כן, לצאת להליכה, מורי ורבי שליטה, רבי מנדבורנה, בני ברק, סיפר לי פעם איך הוא התמודד עם אחד הילדים, שלא כל כך התחשק לו ללכת לתפילות, ילד בן 9.
כן.
אז הוא התיישב איתו על הרצפה, והתחיל לשחק איתו איזשהו משחק, פעם אחת, ואמר, טוב שלום, אני הולך למנחה, ויצא, ואחר כך, אחרי כמה ימים, עוד הפעם הוא התיישב איתו, ועוד הפעם, ותוך כדי הוא דיבר כמו חבר, והוא אמר, בוא אולי נלך למנחה, ככה תוך כדי משחק, והילד אמר, לא, אני לא רוצה עכשיו, רבא אמר, בסדר, אין בעיה, והלך, אבל פעם השלישית, הוא כבר רצה ללכת, כי הוא הרגיש שזה לא רק אבא, זה חבר. ככה אנחנו צריכים גם להתייחס לנקודות שלנו, של עצלות, ושל כבדות, ושל זקנה, כל אחד מאיתנו מרגיש הרבה פעמים בין 90, לא יכול לקום בבוקר. אז אני אגיד לכם עצה. וזה עובד. אתה פותח עיניים, או אפילו לא מצליח לפתוח עיניים בבוקר, ואתה אומר, אוף, אני לא מסוגל לקום. איך אני מתחיל את היום? אני בישיבה עכשיו, אני מתחיל
באמת,
ישיבה.
באמת, תופעה מאוד מאוד
שלי. מאוד שכיחה.
כן, אני לא מצליח לקום בבוקר, לא מצליח לקום בבוקר, מה ברור, עושים עם זה?
כן, אז מה עושים? מזרימים דם, כי בן אדם לא מצליח לקום בבוקר, בגלל שזרימת הדם שלו מאוד נמוכה, לחץ דם נמוך, והמוח פשוט לא מקבל פרנסה, והמוח, המרכזים שאחרים, על התעוררות ועל הפעילות, עוד לא מסוגלים לעבוד. אז לכן פשוט לקווץ, כל אחד ביידיש, בעברית, לא משנה, את הידיים, פשוט לפתוח, לסגור אגרופים, ולעשות תנועות כאילו דוחפים את האוויר עם הרגליים, לעשות את זה אפילו כמה דקות, 2-3 דקות, ואז לעשות פרצופים גם, כדי להזרים דם למוח עוד יותר, בלי לקום, בלי לפתוח עיניים אפילו. ואז אדם פתאום מרגיש שהמוח מתעורר.
מעניין.
וטוב לשים על יד המיטה לאנשים כאלה באמת שבבוקר עם סמרדותים שמטס, תרמוס עם שקידיה או עם תה חם.
לשתות משהו.
כן, משהו חם, עם טיפה סוכר אפילו, לא מדי הרבה, ולטול ידיים, להתרומם ולשתות את זה לאט לאט, אפילו בלי לקום מהמיטה בישיבה.
זה בדוק ומנוסה,
העיצות האלה. בדוק 100% ומנוסה.
וואה. טוב, רק בשביל זה היה שווה, כי זה באמת דבר שכל כך הרבה נתקלים בו. טוב, אז הנה זה כבר יצחת. אז דיברנו על העניין של יישוב הדת, הכל כמובן בקצרה, ובוא נעבור, נתחיל לדבר פרקטית. בחור נכנס לישיבה, אנחנו יודעים היום לא משמעים את הישיבות, יש של תקציב וקושי, עדיין התזונה היא מאוד מאוד, נקרא לזה בעדינות לוקה בחסר, מבחינת המגוון שיש של פירות, ירקות וכו'. שוב, בתוך כל המערכת הזאת, יש כאלה שחוזרים הביתה, זה אולי קצת יותר קל, יש כאלה שנמצאים בפנימיה, שבוע, שבועיים, זה ישיבות קטנות, ישיבות גדולות. מה הוא יכול לעשות באמת? מה הוא יכול לעשות? בוא נתחיל רגע בחלק הזה באמת של התזונה.
אוקיי.
מה כדאי להימנע? מה כדאי כן לעשות במגבלות האפשר? ילך יקנה לו כמה תפוחים, כאילו מה, מה, מה אפשר לעשות במגבלות האפשר?
אוקיי, אז קודם כל, בדרך כלל יש ביצים. ביצה זה חלבון, זה גם שומן יחסית בריא, יחסית מחזק את המוח. לאכול ביצים יותר, האלה שלא סובלים מתופעות לוואי, מכיבי בטן וכאלה, לאכול יותר גבינה, לאכול יותר סלט, ופחות פרוסות לחם. ללעוס טוב, אל תדאגו. אם אתם תספיקו לאכול פחות, אתם תספיגו הרבה יותר, כי בעצם לעיסה טובה גורמת לזה שהאוכל מתעכל נכון, ותועלת מהאוכל הרבה יותר משמעותית, וכשבולעים את האוכל בלי ללעוס, זה כמו לקחת ילד מחיידר, להעביר אותו לישיבה גדולה. כי יש מאכלים שמ-10% עד 20% מהעיכול תלויים בלעיסה נכונה, במגע עם החומרים שיש ברוק, ובריסוק מכני על ידי שיניים, ואז זה מוכן לעיכול נורמלי.
וואו.
אז ביצים, גבינה, למי שאין לו אלרגיה, אין לו כאבי בטן בכל מיני תופעות, נזלות וכל מיני חלבי, פחות לחם, יותר ירקות, יותר אישוב הדעת בליסה. אני רוצה לגלות לכם סוד, יש לי הרבה מטופלים שלא הצליחו עם ריטלין, כי הוא גרם לתופעות לוואי וכל מיני תרופות אחרות, פוקלין, ויוונס, אטומיק וכו', ולמדו, לימדתי אותם ללעוס יותר לאט, אמרתי להם חברים, תלמדו ללעוס יותר לאט, יהיה לכם קשה בהתחלה, אחר כך יותר קל, תורידו את הווליום של קצב הריסה, ותצליחו על ידי עיקרון של אחרי המעשים נמשכים הלבבות, תצליחו שגם המחשבות יהיו יותר מסודרות.
תחיל להרגיע, זה מכניס...
זה ממש ככה.
וואו, וואו.
חוץ מזה, לדעת שאנחנו, כשאנחנו במתח, ומי שנכנס לישיבה, בחור חדש, הוא במתח. מי שנמצא במצב כזה, הוא פשוט בקרב, עשו מחקרים, ואני עשיתי מחקר הזה על עצמי, כשאני במתח העבודה, אנחנו שוכחים לנשום, חברים. תזכרו, לנשום פעם ב... פעם בחצי שעה, תזכרו, תכתבו על הדף, מול העיניים בצבע אדום, לנשום, פעם בחצי שעה, פשוט להתרווח על הכיסא טיפונת, קצת לתת אחורה, קצת לזרוק את הידיים והרגליים, ולתת נשימה טובה, פעם, עוד פעם, עוד פעם, שלוש, ארבע פעמים, ופתאום תרגישו טיפה יותר כוח, טיפה יותר מוח, טיפה יותר שמחה, וגם סתם לקום לעשות כמה תנועות, לשחרר את האיברים, לחלץ, חילוץ עצמות.
אז רגע, לפני שנגיע באמת לנשימות דיברנו ועל החילוץ איברים, רק עוד דבר אחד בנושא הזה באמת של התזונה. באמת פחות לחם, אבל מה בעצם החידוש שאתה אומר, שגם זה התזונה, זה מה שיש, לפחות אם נקפיד על אכילה נכונה, שזה אכילה איטית, ובטח גם הנושא של אכילה גסה, של התמלות עד הסוף, שזה גם...
זה חוסם ולא נותן שירות להקל, ואז השנים...
הרמב״ם מפליג על זה, כאילו, כמעט את רוב ה...
השנים סרוכים עולים למוח, מה זה אומר? החומרים בלתי מורכלים, שלא התקלו, בגלל שאכלנו אותם מהר, בלענו אותם, או אכלנו יותר מדי.
ומתפוצצנו.
החומרים האלה, יחד עם המיצים שלא מתמודדים איתם, עולים בטיפות קטנות, לפעמים בלי שום צרבת, עולים למעלה, מחלחלים דרך הוושת, קנה, בית הבלייה, חלל הפה ואף שמחובר לחלל הפה, לברידי המוח וכל מיני ערוצים אחרים, חללים אחרים, מחלחלים את זה לתוך מערכת הלימפה וכל מיני נוזלים סביב המוח, ובעצם גורמים למוח לעבוד הרבה יותר גרוע. מרעילים את המוח תכלס.
כלומר, בחור, יכול להיות שבחור נמצא בעצבות או בדיכאון או בבלבולים או בכעס או קשב וריכוז, וזה השלכה ישירה של... של 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 התזונה, של צורת האכילה שלו.
חד משמעית, יש תרימה ברורה של זה. עוד דבר, אוף בדרך כלל יש, לא כל יום אולי, אבל בכל מיני צורות, מעובד, חצי מעובד, רבע מעובד, עם הרבה שומן. אוף זה בכל אופן חלבון, חברים, לאכול אותו. בסדר, חלבון זה בניית הגוף, תדעו, אתם צריכים לגדול עוד. חלק מכם בגובה כזה שצריכים עוד לגדול, אפילו לגבוע הרבה.
כן.
אז בבקשה לאכול חלבונים, ביצים, דגים, בשרי, קטניות אם יש, ארבס, תגידו להורים לקנות לכם ארבס, לקנות לכם שקידים, אגוזים, כל מיני דברים כאלה לנשנושים, ופחות קליקסים שמיקסים. אני אגיד לכם סוד גדול, שאוכלים או שותים דברים מתוקים, זה אומנם נותן לך סיפוק עכשיו רגעי, זה כמו ברוחניות.
אנרגיה כזאת.
כמו ברוחניות.
אני מיידית.
אבל מה קורה? זה עלייה מהירה מאוד של רמת הסוכר בדם, שפוגעת ב... אינסולין שמופרש כדי לתת לגוף לספוג נכון את הסוכרים, האינסולין מופרש מיד ומהר, והוא מתעייף, ואז הסוכרים האלה בדם עולים ויורדים, וזה פוגע בתפקוד המוחי, וזה אחת הסיבות למה יש כל כך הרבה קשב וריכוז היום, הטיול הזה של רמות הסוכר. אבל אם בן אדם אוכל נגיד בשרי, אוכל ירקות, אוכל לחם מלא, אוכל
מזון,
שקידים, גוזים, כל מיני דברים כאלה, ואוכל לאט יותר, אפילו אם אוכל נפח פחות, ומשאיר חלק מהקיבה לא מלאה, שזה נותן לו רעננות יותר, אז הוא נותן לגוף להתמודד עם רמות הסוכר סבירות, ואז האינסולין שלו לא קופץ, לא חזור, והמוח מקבל את זה באהבה גדולה.
מה לגבי הנושא הזה? אין לנו זמן, אבל ממש זו שאלה שקצרה. מה לגבי באמת שתייה בתוך הסעודה? פתאום באמצע, okay. בין לבין, עוד כל הקר ועוד כל הקר.
ברור.
וככה, אז, וזה...
קודם כל זה נובע מזה...
איך הנהגה הנכונה עם, עם, עם השתייה?
כן, בן אדם לא, לא, לא יש נורמלי, אז הוא בולע, ואז אין מספיק רוק, ואז הפה יבש, ואז ברור שהוא צמא. אם בן אדם לא יש נורמלי, יש לו מספיק רוק, שהוא מתעסק באוכל, הוא מטפל באוכל, הכל היא רק מפריעה לאוכל להתעכל. זאת אומרת, זה משהו מלאכותי, זה כמו בן אדם שיש לו נחירות בלילה, הוא נושם עם פה פרור, אז הפה שלו מתייבש, אז הוא כאילו צמא, אבל בעצם הגוף שלו לא צמא. הגוף שלו אולי בצקתי, אפילו יש לו עודף נוזלים, אבל הוא עכשיו חושב, רגע, רגע, אני נורא צמא.
כן.
זה מלאכותי, זה צמאון שהוא שקר, זיוף, כמו הרבה דברים, זה אלמד שקרה אנחנו.
כן, בכל דבר.
כן.
בוא באמת נעבור רגע מהנושא הזה של תזונה, ככל שנגענו בזה ממש בנקודות קצרות, והתחלת לדבר, דיברנו על העניין הזה של נשימה, של קצת הרפאיה, והתחלת לדבר גם על קצת להזיז את הגוף.
כן, אוקיי, אז מה קורה אז להזיז הגוף? אני כרגע מצטט את המטופלים הרבים שלי, שאומרים לי, אנשים שסובלים או סבלו מחרדות, ממתח, מכפייתיות, מהפרות קשב וריכוז, קפיצות מצב רוח, אפילו התפרצויות זעם,
בלתי,
כן, כל מיני כאלה, הם אמרו לי, כשעמדתי על גבם הרבה, שהתחילו לעשות הליכות ופעילות גופנית אחרת, אמרו לי, משפט, המוח שלנו נפתח.
וואו.
ולמה? בגלל שעל ידי זה שאנחנו מזרימים דם באופן מוגבר, בזמן ההליכה או פעילות גופנית אחרת, לא מתישה, חברים, פעילות מתונה, מתוך זה שבן אדם שתה מספיק, ולא שהוא יושן עכשיו 3 שעות ביממה, ועושה איזה ספורט מטורף, אחר כך הוא גמור, כי הוא גם לא שתה, לא אכל נורמלי, ולא ישן, ועכשיו הוא גומר את עצמו בחדר כושר, איזה דברים, משקלות וכל מיני דברים, לא, אני מדבר על שכל נורמלי.
נורמלי, לא על סקסוני.
הוא ישן 6-7 שעות ביממה, הוא שתה, אכל סביר, לעשות פעילות של 30 דקות ביום, זה אוויר קצת, תח זה חמצן, מדוע? כי הוא מרגיל את הלב ואת הריאות ואת כלי הדם בכל הגוף לעבוד בצורה הרבה יותר נורמלית וטובה, לשטוף את הגוף מהשטויות, אפילו אם הוא אכל שטויות, אז חלק מהשטויות נשטף על ידי זה שהוא מזרים בכוח, בעצם מרגיל את המערכת להזרים דם הרבה יותר טוב, ואז אנשים אומרים את המשפט, ואני אומר לכם, אני מצליח אולי פעמיים בשנה לשחות כמה ימים, אני אומר לכם, הראש נראה אחרת.
מעניין. הזכרת שינה. טוב, פה באמת הלכנו, אנשים תגידו, השתגעתם, מה אתם רוצים מאיתנו, אבל בכל זאת, גם זה, יש, כמובן יש הבדל בין ישיבה קטנה לישיבה גדולה, אבל הנושא הזה של שינה הוא באמת נושא די מופקר, כאילו אם אני, ככל שמישהו משגיח עליי, כן, אם לא, אני משון ב-2, אני מתקם ב-11, לפחות שנדע מה נכון לעשות. אחרי זה כל בחור יחליט מה הוא רוצה לעשות.
אני אגיד לכם ככה, המחקרים מראים, המחקרים האמיתיים,
אני מזכיר עוד פעם למי שמקשיב לנו, את האמירה של רבי יצחק זילברשטיין, שהמחקרים המדויקים האלה הופכים להיות הלכה. אז בבקשה, תמשיך.
אז המחקרים המדויקים מראים באופן חד משמעי, שהשינה פחות מ7 שעות ביממה, מזיקה לבריאות באופן משמעותי ביותר.
יושן ביום, 3 שעות.
אנחנו מדברים כרגע על 7 שעות ביממה, הדגשתי את זה. אני כרגע לא עומד על שעות שינה בלילה דווקא.
אוקיי.
אז ברור שכמעט אף אחד בציבור שלנו לא מגיע לכאלה דברים, אבל מי שמגיע, מבורך. א', מי שנמוך ורוצה לגבוע, הוא חייב אפילו יותר. מי שנמוך ורוצה לגבוע, הוא חייב לישון כמה
ש... גיל זה רלוונטי, הנושא הזה של ה...
כל אחד במשפחתיות שלו, מישהו ממוצא אשכנזי צפון אירופי יכול לגבוע לפעמים את גיל 20, זה תלוי במשפחה. אז צריך ללכת כמה שיותר מוקדם לישון, שיהיה לו זמן לישון עד החצות לפחות שעה, כדי שהגבייה המקסימלית זה הזמן שלה, אבל אני אומר לכם ככה, תוסיפו קצת למה שאתם ישנים היום, 20 דקות ביממה, תנסו ותראו שהמוח שלכם עובד יותר טוב, ותדעו שיש כזה דבר וזה הלכה. ולישון גם יותר טוב, מי שנוחר בלילה, מי שנחנק בלילה, יש לו נזלת כרונית, שישן בהגבה, שישים משהו מתחת למזרן מצד הראש, יקביע את עצמו, שיהיה קצת כאילו בחצי ישיבה, שיהיה לו יותר נשמע, ויבקש מחברים שלו לא לישן בחדר. מי שמיישן בחדר, הוא חונק את השינה של חברו. לא רק ביום זה חונק אותו, בלילה עוד יותר חונק.
אז הנה, זה קוראים לזה הרמה להנחתה. מה באמת, שוב, הנושא הזה של עישון, ואני חושב שזה גם קצת קשור למה שאמרת מקודם, שבחורים לא מבינים שהיום לעשן זה כבר לא כמו פעם. היום לעשן זה נשאר משהו למעמד הנמוך ביותר. היום אפילו בחורים צעירים שמכבדים את עצמם, לא מעשנים. כמו שבחור צעיר שמכבד את עצמו, היום שומר על הבריאות שלו. היום כשאתה מרגיש על, אני מעשן, אתה רואה איזה ילד בן 13, 14, 15, והוא מרגיש שיגע לפסגת העולם, צריך להבין שזה פסגת העולם במקומות הכי נמוכים בעולם. במקומות שמכבדים את עצמם, אנשים היום מסתכלים על עישון כעל איכסה.
ממש ככה. אני אגיד לכם ככה, באוסטרליה למשל, אין שום אפשרות לעשן היום ברחוב ובשום שטח ציבורי, בכלל אף פעם. למשל, ויש היום הרבה מאוד מקומות, גם באירופה וגם בארצות הברית, במקומות מכובדים. למה? כי באמת אנחנו רואים אנשים נפטרים צעירים בגלל העישון, וזה לא רק זה. אנשים סובלים. אני ראיתי הרבה מאוד אנשים שסובלים ממחלות אור, מבעיות מעיים, מכל מיני בעיות צעירים שמשנים אפילו 3-4 סיגריות ביום. לא 20, לא כמו רובה דאלמה. למה? בגלל שזה לא רק טבק, פעם זה היה רק טבק, היום בעצם זה אבקה של טבק, זה אבק שנשאר מהטבק, אוספים אותו בכל מיני מערכות ריכוז, מערבבים עם זה עם חומרים שנוצרו מנפט, וסליחה, חוץ מכבודכם, משתן של פרות ועוד חיות. ומחומרים הנחמדים האלה עושים היום את הסיגריות, חברים. ואני לא חושב שיש הרבה מכם שיש להם כסף לשן טבק טהור ונקי של המקטרת או של סיגר יקר, כי כל השאר זה כזה זיפט, וזה מלא רעלים אמיתיים, ולכן יש הרבה צעירים שפשוט נפטרו על כלום מהדבר הזה, ונפגעו קשות, והרבה מאוד, זה באמת הרבה מאוד, אני רואה אנשים מול העיניים, כמה הם משתנים כשהם מורידים את המינונים אפילו, אני לא מדבר על מפסיקים, הם חיים אחרת.
אז יש באמת, מישהו יקשיב לנו עכשיו, והוא כבר, לצערנו הרב כבר בתוך זה, הוא מחור.
אני אגיד לכם.
יש דרך להיגמל מזה?
בטח, כמו כל התמכרות, היום הרי התמכרות זה משהו נוראי, כלל עולמי, וזה הולך ועולה, בגלל שלאנשים אין דברים אמיתיים לייחס בהם, אבל לנו בתור יהודים תראו, עובדה שאנחנו יושבים פה שני יהודים, ודי בהתנדבות הייתי אומר, ובאמת אוהבים אתכם, ואנחנו רוצים לעזור לכם.
מש.
זה עובדה לא פשוטה, זה לא משהו ברור, אז זה אומר שליהודים יש במה לייחס, ויש לנו כל מיני כיפים טובים אמיתיים, לעזור ולשמח ולשמוח ביחד, ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא ביחד, ולטעום טעמו וראו כי טוב השם, אז בגלל שבאמת אנחנו לא זוכרים את זה ולא מעריכים את עצמנו שיש לנו את היכולות לקייב בערכים אמיתיים מה שנקרא, אז הרבה יהודים מחפשים כל מיני דברים ומתמכרים לזה, ואני אגיד לכם משהו, יש מהר"ל זצ"ל שכותב, שמאז שיצאנו ממצרים כל יהודי יש לו כוח לצאת מכל סוגי עבדות ושעבוד ובגוף ובנפש, ואני נאחזתי בדבר הזה, ועם זה אני אומר לאנשים, חבר'ה, אין לכם זמן ואין לכם כוח ואין לכם רצון ואין לכם חיבור לתפילה, אתם אומרים ברכות השחר, כן אומרים, לא אומרים, תגידו בכל אופן ברכה אחת, ברוך שלא עשה אני עבד, ותגידו דקה בקשה לקדוש ברוך הוא. אני יודע שמהר"ל היה צדיק גדול, ואני סומך עליו, ככה תגידו לקדוש ברוך הוא, בשמו ובכוחו אני מבקש ממך, אבא לי שבשמיים, תן לי כוח להשתמש ב... כלי שיש לי, לצאת מהעבדות. כי כל הסיפורים האלה של אישון, של הבלוריות, של סידורי חדרים, של כל מיני אליטות, מי כן, מי לא, מי יפה, מי דירה כזאת או דירה אחרת.
מי לא קיבל, כן.
מי שקיבל, מי שלא, מי שמכנס יותר ופחות חונק לך את הרגליים ועושה לך פצעים.
סיגר, מכנס סיגר הרב, אתה לא מאוד כאן.
מכנס סיגר, שורף לך את כל הקישקס. אז כן, אז כל הדברים האלה, הם פשוט יעופו, יישארו דברים אמיתיים, ליהנות בהם, ויש לנו כל כך הרבה ליהנות, חבר'ה, מעצמנו.
מה, ברמה הפרקטית, איך אדם יכול להיגמל? מה הוא עושה?
הוא יכול פשוט לבקש מקדוש ברוך הוא.
פלל לזה.
כן, בשתי מילים האלה, ברוך שלא עושה אני עבד, ובקשה אישית על מה? הוא יודע בדיוק למה הוא משועבד, לאיך שמסתכלים עליו, לאיזה מעמד, איזה ישיבה כן, איזה ישיבה לא, לאוכל, לסיגרים, לשתייה, לכל מיני דברים שטותיים.
לא להיות משועבד, להיות לא להיות משועבד לכל הדברים.
לא להיות בן חורין, אנחנו בני חורים, למה לא צריכים ביציאת מצרים, בליל סדר להזכיר לעצמנו שכולנו יצאנו ממצרים, כאילו אני, כי באמת אני יצאתי ממצרים, הנשמה שלי יצאה. אז בעצם הדבר הזה, התרגיל הזה עוזר, באמת ראיתי את זה בשטח, ולאט לאט לרדת, לא לחשוב שאני מחר מפסיק להיות עבד, קצת להוריד ווליום, כמו בכעס.
בוא נסיים באמת אני חושב שהיה מרתק, והיה מעניין, והיה כל כך חשוב, ואני יכול לומר שהרגשנו אפילו שהקדוש ברוך הוא שמח בפודקאסט הזה, כי זה נושאים שלא מדוברים. אנחנו מדברים על הכל, והנושא הזה הוא נושא מוזנח, ולא לחינם, כנראה יצר הרע מאוד מאוד רוצה שהנושא הזה יהיה מוזנח, בגלל שהוא מבין כמה הכל תלוי וקשור לזה. אז אנחנו עשינו את זה בסייעתא דשמיא, ובואו נסיים באמת, אם יש לך כל כך הרבה רעיונות ווורטים, כן משהו, איזה חיזוק, כדי שאנשים יצאו עם, עם, עם משהו שייתן להם כוח, עם אופטימיות, כדי לעשות את המהלכים האלה, את השינויים האלה, את הרצונות הטובים האלו.
אני אגיד לכם, חשבתי על מה שבמן, העשירים נתנו טעם, עצות, איזה טעם לבקש במן. וחשבתי בבוקר, אני מתפלל נוסח ספרד, חשבתי בבוקר באחד הימים, מה שאמר, הארי הקדוש להגיד לפני נוסח התפילה כולה, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אז חשבתי, רגע, מה זה ואהבת לרעך? אם יש לך איזה יתרון, לא יתרון מזויף, יתרון אמיתי, נגיד אתה אוהב תורה, אתה אוהב ללמוד גמורה, והוא אוהב להתפלל, והוא יודע לעשות חסד, והוא יודע לחייך כמו שצריך, והוא יודע לספר בדיחה טובה, והוא יודע לשבת עם חבר עם שיחה טובה, ולתת לו תקווה אמיתית, כל אחד עם התכונות, אין מאחד, אף אחד שאין לו איזה אהבה אמיתית טובה. כמו שרבי נחמן אמר, יש אהבות נפולות, ויש אהבה אמיתית. אז, ואהבת, יש לך כזאת אהבה, יש לך כזאת מעלה, מיד חפש איך לתת את זה לרעך כמוך. וזה תאמו ורו כי טוב השם. השם. על ידי זה שאני אומר, כל כך הרגשתי גשמק במשהו, אני רוצה שאחרים גם ירגישו גשמק. האכפתיות הזאת, נתינה של היכולת ליהנות, חברים, יכולת ליהנות מהדברים אמיתיים, לתת לאחר, זאת ההנאה הכפולה ומכופלת של היהודי, ואני אומר לכם שזאת ההנאה שמבטלת כל התמכרויות, כל השטויות, כל החוסר יישוב הדעת, כל הגאווה, גאיבה, גאיבה, כל הדברים האלה. ואני מאחל לכולנו לטעום טוב, לאהוב כמו שצריך, ואז יתהפך כל הצער ויגון של הימים האלה, והימים שלא קל לנו לססון ושמחה לאלתר ממש.
גאולה, בזאת.
גאולה שלמה, גאולת הפרט וגאולת הכלל.
תודה רבה 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 רבה, יישר כוח, כל טוב.
השם ישורים מים ושמחי לב מרצפס השם בורו בירסים נויים בקודי השם ישורים מים ושמחי לב מרצפס השם בורו בירסים נויים אי 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 בירס השם תהוירו אוי מרס לו Oh, hoy no, hoy me deslo.